האלוף במילואים יצחק בריק, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, יש דיון שלם עכשיו, כן רפיח, לא רפיח. בואו ננסה לסכם את מה שהיה עד עכשיו ברצועת עזה, לא כולל רפיח. איך אתה רואה את התמונה הכללית?
ברוך ענק. אנחנו לא הולכים לנצח את המלחמה הזאת. אנחנו נאבד את שתי המטרות המרכזיות, מיטוט החמאס באופן מוחלט, זה בכלל אשליה. וכמובן לאבד את היכולת שלנו להציל את החטופים. אני אתן לכם את הדברים כפי שאני מתכוון אליהם. אנחנו כבשנו בדם רב את צפון הרצועה, את עזה, העיר, את ג'באליה, את השכונות סג'אייה וזיתון, והנה לאחר שיצאנו, הם חוזרים במוניהם בחזרה, החמאסניקים דרך המנהרות, גם אוכלוסייה, ובעצם משתלטים מחדש על מה שאנחנו השקענו חודשים עם הרבה מאוד ארוכים. ואנחנו עושים אליהם...
רגע, למה זה קורה? איך זה קורה ולמה זה קורה?
זה קורה משום שלצהל אין כוחות היום. אנחנו אחרי קיצוץ של 6 אוגדות בשנים האחרונות, אין לנו יתירות כוחות. אם אתה צריך לחזק בצפון, אתה מוציא מעזה. אם עכשיו חיזקת ברמדאן ביהודה ושומרון, הוצאת כוחות מעזה. כלומר, כשאתה גומר את הפעולה, אתה מוציא כוחות, השטח נשאר ריק. ואז מה שאתה עושה, עושה התקפות או פשיטות, נרגים לך אנשים עוד ועוד ממתנים, אבל אחרי זה אתה יוצא ושוב חוזר על עצמו. כלומר, אתה בתהליך סיזיפי שלא ייגמר לעד, אתה גם לא הצלחת עד עכשיו, לא ניסית, אני מדבר על דרך המדיני, להקים מה שנקרא משילות אזרחית, במקום המשילות החמאסניקית, שברגע שהם שולטים בכל המוסדות האזרחיים, הם שולטים במצב, וגם אם תהרוג את כל המגדים, ותהרוס את כל הגדודים, הם ממשיכים כגרילה, משום שיש להם את התשתיות מתחת לאדמה של מאות קילומטרים. יש להם את צהל
לחירה... פחות ממה שהיה בעבר, בוא, אנחנו רואים מה שנעשה מתחת לאדמה.
הנקודה היא, כן, גם כשיש פחות, זה מתעצם עם הזמן, אתה צריך להבין שציר פילדלפי ואת המנהרות מסיני לא חסמנו, כנראה שגם לא נוכל לחסור, והם ממשיכים להעביר מתוך סיני את האמצעי לחימה כמו שהם עשו את זה שנים. אז נכון, אתה פגעת בחלק מהגדודים או רוב הגדודים באתרים של ייצור ועוד הרבה דברים, אבל יש להם, זה קצה הקרחון לעומת מה שהם עדיין נמצאים מתחת המנהרות, אבל הם ממשיכים לקבל הזרמה של אמצעים נוספים, ואנחנו בעצם איחרנו את הרכבת עם רפיח, משום שהיינו צריכים את רפיח להתחיל בהתחלה. אז היו שם 250 תושבים, היום יש שם 1.4 מיליון פליטים, שבתוכם יש אלפי חמאסניקים, שאתה לא יודע מי זה חמאסניקים.
שנמלטו מהצפון.
שנמלטו מהצפון, והיו גם שם לפני זה, וכשאתה מדבר על פינוי של 1.4 מיליון, אני לך אומר, זה פינוי שיכול להביא למדינת ישראל אובדן העולם באופן מוחלט. כבר היום העולם נגדנו באופן מוחלט, אבל זה היה מסמר אחרון בארון הקבורה, משום כשאתה תפנה, ישארו שם אלפים בתוך הליבה של רפיח, יהיו עשות מאות הרוגים ואם לא אלפים. אנחנו יכולים לאבד את השלום עם המצרים, אנחנו בעצם גם אם נפנה בטוח את כולם, בתוך אותם מפונים יהיו אלפים של חמאסניקים.
אוקיי, עד עכשיו... אוקיי, אז תמונת המצב, כפי שאתה רואה אותה עד לנקודת הזמן הזו, ברורה, נהירה מאוד. אוקיי, אתה עכשיו שר ביטחון, ראש ממשלה, אמור לקבל החלטה איך מתקדמים הלאה בכל הסיפור הזה של עזה, אחרי המלחמה שפרצה, אחרי 7 באוקטובר, מה עושים מהיום והלאה? בהינתן וכל מה שאתה מתאר כאן, עושה לנו בעיה אחת גדולה.
יש רק דרך אחת, אנחנו, תקשיבו, רוצינו 80% מהכוחות מעזה בזמן המלחמה. היינו 4 אוגדות, נשארנו עכשיו רק 5 חטיבות, אנחנו הוצאנו מצפון הרצועה את כל הכוחות, למה שאנחנו קוראים השלב השלישי של צהל, זה השלב שהוא קבע, לא בריק אמר, שבעצם ניצא עם הכוחות לגבול ישראל ונעטוף את עזה מסביב, ואז נוכל גם לדלל את הכוחות, לשלוח את הסדירים בחזרה לבסיסים, להתאמן, לקורסים, לשחרר את אנשי המילואים שאין לנו מחליף בשבילהם, הם כל הזמן חוזרים ובאים, חוזרים ובאים, הם כבר חודשים לא עובדים, מאבדים את פרנסתם.
ורובם כבר חזרו לחיים עצמם.
כן, ועכשיו מגייסים אותם אחרי עוד כמה חודשים, עוד פעם, חד וחלילה, מקרה עם חיזבאללה. כלומר, זו חבורה שחוזרת על עצמה ואין כוחות במקומה. היות וחסרים לנו אוגדות, אנחנו יכולים להחליף אף אחד. הם כל הזמן בסבב. זה לא יכול להימשך.
לכן השאלה שלי שוב, מה עושים עם עזה עכשיו?
הנה, אז אני מגיע, ולכן הוצאנו כבר 80% מהכוחות לגבול, חלקם משתחרר, כמו שאמרת. מה שצריך לעשות עכשיו, אם אוהבים את זה, לא אוהבים, זה הפתרון היחידי. לקחת את אלה שחמש חטיבות אחרונות, להוציא אותם גם אל עוטף עזה, אל הגבול, את חלקם לשחרר, ולהמשיך לשמור על ראש נמוך אצלם. כלומר, לא לאפשר להם לצמוח מחדש, לא למוטות אותם באופן סופי, אבל נוכל לשמור על גודלם הטבעי כפי שזה עכשיו, ודרך עם מטוסים, חירוגי, לעתים פשוטות, ובאותו רגע להתחיל במסע הפוגה, מסע ומתן, להחזרת החטופים, זאת הדרך היחידה שנוכל.
טוב, זה כבר התחיל, זה כבר התחיל בקהיר אתמול.
ולהתחיל לשקם את הצבא. אנחנו בצבא שמתפורר, לא מוכנים למלחמה הגדולה. אתה צריך להבין שהאיום המרכזי זה לא עזה. זה מלחמה אזורית שמחר יכולה להתפרץ, ואנחנו לא עוסקים בזה בכלל. אחד הלקחים הכי גדולים זה להגדיל את הצבא, כי במלחמה האזורית יהיו 5 זירות, יהודה ושומרון, חיזבאללה, סוריה, מיליציות פרו-איראניות, פיצוץ בתוך מדינת ישראל, אין לנו כוחות. אנחנו נהיה באימה שאין לה פתרון, ולכן את זה צריך לעשות, והצבא לא עוסק בזה בכלל.
אלוף בריק, הרמטכ"ל הנוכחי, הרצי הלוי, הוא זה שצריך להמשיך בתפקידו, וגם לנהל את המלחמה האזורית הזו, אם חלילה תפרוץ?
הרמטכ"ל הזה צריך לשים את המפתחות באופן מיד, וכבר היה צריך לעשות זה מזמן. הוא וחבריו הביאו לשואה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, או יותר נכון מפני שקמה המדינה, מאז השואה במלחמת העולם השנייה. זה לא בעיה של טעות, שיקול דעת, זה תופעה של תרבות ארגונית שבמשך שנים הרמטכ"ל הזה וחבריו לפניו ניהלו, של חוסר משמעת, חוסר בקרה ומעקב. היא הוצאת לקחים של תרבות של שקר, של שכיחות, יהירות, הם מורתעים ואנחנו חזקים.
ויש דור חדש של מפקדים שמהם ראויים להיות רמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, אלופי המטכ"ל, ממה שאתה מכיר?
אני, ודאי שיש. אני לך אומר, יש לנו תתי אלופים מצוינים, אני אגיד לך יותר מזה. אני אומר, אם אני רמטכ"ל, לא לוקח רק מה שיש היום בקבע, יש לנו תתי אלופים או אלופים מצוינים שמשוחררים להחזיר אותם לעמדות מפתח לשקם את הצבא, כי החבר'ה היום בתוך צהל לא יודעים כבר מה הם לא יודעים. זה דור שצמח על הכאוס הזה, ואין לו מושג איך בונים צבא, כי הרי כל הרמטכ"לים בשנים האחרונות לא בנו צבא, הם חירבו את הצבא, ברזמה הם קיצצו הדק את הכוחות, הם קנו במיליארדים טכנולוגיה שהיא איננה היום מוטמעת, כי לא ימנו את הכוחות עליה, ואין אנשים לטפל בה, כי קיצצו את כל האנשים המקצועים בצהל, והעבירו את זה לחברות אזרחיות. היום בשביל לשקם את הצבא, צריך להפעיל גם כוחות מבחוץ, תתי אלופים, לעתים אלופים, לקחת את הפיקודים, להתחיל לבנות את הצבא, ולהכניס את הצירים למוד של מה זה צבא, איך בונים צבא, ואיך מתכונים למלחמה.
דברים נוקבים, אתה אומר כאן, אלוף יצחק בריק, אלוף במילואים יצחק בריק, ואתה אופטימי לגבי העתיד?
אני אופטימי אם עכשיו מדינת ישראל תעשה את המהלך של הוצאת כל האחראים על מה שקרה לנו, הרמטכ"ל ואלופיו, גם בדרג המדיני מי שאחראי על מה שקרה.
כלומר צריך להחליף גם את הדרג המדיני פוליטי באנשים חדשים. זאת אומרת, הציבור צריך להחליף אותם. אף אחד לא עושה את זה באופן אישי.
עכשיו, בדיוק, הבעיה שלנו שהציבור חושב אדיש, ציבור לא מבין לאיזה קטסטרופה אנחנו הולכים. אתה תזכור, יש לנו מאות אלפי עקורים מביתם שמרדים את פרנסתם והופכים לעניים מרודים בארצם, ואין פתרון נראה באופק, בצורה שזה קורה. הציבור אדיש, לא עושה, הציבור היחידי שיכול לקום צעקה ולהגיד, עד כאן, תפנו לנו, תצלחם מהעיניים שלנו. אנחנו רוצים דור שישקם את הכלכלה, את החברה שלנו, את היחסים עם העולם.
זה תושבי הצפון שמפונים מבתיהם, ועוד את אלה שעוד לא חזרו לבתיהם בדרום.
זה ממש, מאות אלפי כאלה. תקשיב, אתה צריך להבין שאין שום פתרון שנראה בעין בשיטה שהם עובדים החברה האלה. אותם אלה שגמרו את הכאוס, הולכים לגרום לנו כאוס פי מאה יותר גדול, עצם קיומנו.
הרמטכ"ל, אתה אומר, צריך להתפטר, ללכת הביתה, צריך למנות מישהו במקומו. אתה סומך על הדרג הפוליטי, המדיני, שמורכב, בוא נאמר, לא רק מצד אחד במפה הפוליטית, שידעו למנות את האנשים הנכונים?
האלה שעכשיו הביאו, הדרג המדיני, וזה לא כולם, תקשיב, בואו נעשה, זה לא כולם, אבל הלבדה של הדרג המדיני, שהייתה שייכת לקאוס הזה, שהיא התעלמה מכל מה שקורה, שהיא קיבלה את כל מה שהרמטכ"ל אמר.
למה התעלמה? בדיוק, קיבלו מה שסיפרו להם, ומסתבר שלא...
אז הבעיה היא, זה לא, תשמע, כל העניין הוא, זה לא מה סיפרו להם. ברור שסיפרו להם, והם עצמו את העיניים ואמרו, אם הרמטכ"ל אומר, אנחנו מאמינים לו. כל השיטה הזאת של הדרג המדיני, זה לא רק הממשלה הזאת, זה חוסר בקרה ומעקב אחרי מה שקורה בצבא. הם לא מחליטים שום דבר. הם נותנים תקציב ולא שולטים בו. הצבא עושה מה שרוצה. רמטכ"ל אחד הולך ל-180 למעלות לשם, השני הופך לו את זה לשם, מיליארדי דולרים משפחים בדרך, אין בקרה, אין מעקב. הם לא מחליטים בממשלה על האיום שאליו צריך להתקיים. זה תפקיד הממשלה. המל"ל הפך לכלומניק שלא מביא יכולת לדיונים בקבינט, הם לא עושים דיונים בקבינט, על המדיניות האסטרטגית הביטחונית מדינת ישראל, אין דיונים כאלה, אף אחד לא מסתכל קדימה, הכל נעשה בצבא, נקודה, והם אשמים בזה שככה הם נעלים את המערכת.
כן. אלוף במילואים יצחק בריק, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, ואני מקווה שבאמת אפשר, אולי הגיע הזמן לקצת אופטימיות, למרות הדברים שאמרת כאן שקצת עושים ההפך, אבל אנחנו נתפלל כדי שיהיו ימים טובים בעזרת השם.
תודה רבה גם לכם.
תודה, יום טוב.